רשת בית. ערן זינגר. מרחבת, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן זינגר.
מרחבת, מג'לה תתناول שאון العرب في البلاد والعالم مع ערן זינגר.
חמש דקות עכשיו אחרי השעה שתיים, שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת בית, מרחבה, תודה שאתם איתנו, ושלום גם למראיין, האורח שלנו היום באולפן שלנו בחיפה, אשרף קורטם, שלום אשרף.
אהלן ערן ולכל המאזינים.
למי שלא מכיר, אשרף, מנטור, מוטיבייטור, איך, מאיפה להתחיל?
בסדר, אמרת טוב, אני מעדיף כך את הביטוי מנטור או מוטיבייטור, אני כבר 20 שנה בתחום ו... נהנה מכל רגע בעבודה שלי.
ולמי שלא מכיר את השם, אתה בעבר, בעבר איש בלד, אתה כבר לא איש בלד היום, תכף אנחנו נשמע גם על זה, אתה תסביר למה ומה בדיוק היה. ומי שעוד יותר לא מכיר אותך, אני אספר שאתה לא סתם איש בלד, אתה היית פעם העוזר האישי של עזמי בשארה, נכון?
עוזרו ודוברו של עזמי בשארה
בזמן. לפני המון שנים.
כן, משנת 99 עד שנת 2003-2004.
והרבה, איך אומרים, הרבה מים זרמו בנהר מאז, נכון?
כמובן.
טוב, תכף אנחנו נשמע הרבה מאוד דברים מעניינים, אני חושב, שאיתך כאן באולפן. היום בתוכנית, מנסור עבאס הולך ימינה אל נפתלי בנט. מה חושב הציבור הערבי על המהלך הזה? מה חושבים הבדואים בנגב, אלה שלא הצביעו רם על המהלכים האחרונים של עבאס? חבר הכנסת לשעבר ג'ומע אזברגה והעיתונאי חכמת גרה מערוץ הכנסת יהיו איתנו. נשמע על ספר חדש ללימוד ערבית שקיבל לפני שבועיים את אישור משרד החינוך, ומניעת משאלות שמו. הספר הזה מציג גישה שונה וחדשה להוראת השפה הערבית, כך מעידים עליו הכותבים, אחד מהם הדוקטור אלון פרגמן יסביר כאן בשידור. וגם כיצד חובה ערבייה מוסלמית מישראל את צום רמדאן במדינה ערבית כמו איחוד האמירויות. היא נמצאת שם עכשיו, אנחנו נשמע ממנה. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דודי. טכנאי השידור עם אוסקר טרדלר ויוסי תנורי. אנחנו מיד מתחילים. תכף נפנה למרואיין הראשון שלנו, אבל... אתה יודע, אני חייב לשמוע קצת את התובנות שלך על מה שקורה בזמן האחרון, כן? דווקא מאיש שהיה בעבר בבלד, איך אתה מסתכל שאנחנו יושבים כאן באולפן, כשאתמול בכנסת ישראל נפגשו מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, סגן מנהיג הפלג הדרומי בתנועה האסלאמית, ונפתלי בנט, לא איש ליכוד, ימינה, ימינה מהליכוד. איך אתה מסתכל על זה? למה אתה מצחיק? למה אתה צוחק?
לא רק ימינה, אותו איש שאפילו סירב להיות בקבוצת וואטסאפ עם חברי הכנסת הערבים. אתה יודע, באופוזיציה, אז יש להם קבוצת וואטסאפ משותפת, ובנט בזמנו לא הסכים, פשוט הקימו קבוצת וואטסאפ נפרדת, בלי החקים הערביים. תבין באיזה מצב היינו, ופתאום אותו בנט נפגש עם מנסור עבאס, או בעצם... לדעתי כמובן, אותו מנסור עבאס יושב עם בנט, זה ויתור של מנסור עבאס לדעתי ולא ההפך.
זה ויתור שלו?
כמובן, כמובן.
למה לא להפך?
תשמע, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות לא רק בכנסת, המטרה היא לא הכנסת, המטרה לייצג את האוכלוסייה שלך בכנסת. ולאוכלוסייה היא לא רק שלחה אותך שם כדי להשיג ועדה זו או אחרת, שלחה אותך גם כדי להשיג אותם בכבוד. כדי להיות הקול שלהם, ובנט בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל, הוא בן אדם קיצוני, נקודה. כאשר אתה מסכים לשבת איתו, בלי אפילו תנאים מוקדמים, כדי לדון על שיתוף פעולה עתידי זה או אחר, מבחינת האוכלוסייה הערבית בישראל, כך לפחות אני חושב, זה ויתור. זה ויתור, הוא לא התנצל לפני, הוא לא אמר שום דבר, על האוכלוסייה הערבית, אותה אוכלוסייה ערבית שאני נמנע, לא אמר חבר'ה, תעינו, אתם חלק מאוכלוסיית ישר, יושבים. יש תנאים מוקדמים למפגש כזה, ולשבת בלי תנאים מוקדמים.
מאיפה אתה יודע שאין תנאים מוקדמים?
כי אני המתנתי להודעה מבנט, אנחנו קשובים.
רגע, בוא, אתה יודע מה, אני יושב מולך עכשיו, כן? אני מסתכל על הדברים שאתה אומר, ואני לא יכול עכשיו לקחת תגובה ממנסור עבאס, למרות שאנחנו תכף נשמע דברים בערבית שהיו פה באולפן הסמוך, בשידור לפני זמן קצר, אצל יוסף שדד ברדיו מכאן, אבל גם מן הצד השני זה ויתור. הרי אתה אמרת בעצמך, נפתלי בנט לא היה מוכן בכלל להיות אותו באותה קבוצת וואטסאפ, אז גם הוא ויתר. אולי לפעמים את שני הצדים, כשהם שני הצדים מבטרים, אולי זה הכיוון.
לא, אבל על מה ויתר? על מה ויתר?
על עצם הישיבה עם איש התנועה האסלאמית.
אתה תופתע, אני אגיד לך שהערבים לאורך כל השנים, הם לא אלה שתמיד לוקחים צד אחר ומתחילים להוציא לכל מיני כינויים. הערבים אף פעם לא דיברו למשל על יהודים בתיאורים מסוימים. לא חברי הכנסת הערבים דיברו על ממשלה קיצוני, דיברו על ציונות, מדברים על המון דברים שהם בעצם לא דת ולא עם. אתה אף פעם, אתה לא תראה אף חבר כנסת ערבי שמדבר על יהודים כיהודים.
אשרף.
אבל בנט כן עושה את זה, מדבר על הערבים כערבים קיצוניים. הערבים הם הקיצוניים, חברי הכנסת...
אני שוב עוטה את הגלימה של הסנגור על בנט.
לא, כן, לא, זכותך.
אבל תשמע, אבל בנט יכול להתבטא נגד התנועה הלאומית הפלסטינית, הוא יכול להתבטא נגד תנועה שהיא אנטי-ציונית, הוא יכול להתבטא נגד התבטאויות אנטי-ציוניות.
ואם זה היה לפחות שיח לגיטימי, אז הוא אומר ככה, אני אומר משהו אחר, אבל הם לא מדברים ככה. בנט והחברים שלו מדברים אל הערבים, מציגים אותנו, כולל אותי, כולל את הילדים שלי, כולל את החברים שלי, מציגים אותנו כחלק לא אינטגרלי מהמדינה, כחלק אפילו במובנים מסוימים, אפילו אויבים של המדינה, והשיח הזה נמשך לאורך שנים, ופתאום מנסור עבאס מסכים לשבת איתו בלי תנאים מוקדמים. זה
אוקיי.
אפשר להשוות בין שני הצדדים. זה לא הדדי כדי להשוות.
זה מוביל אותנו ישר לנגב, אל חבר הכנסת לשעבר ג'ומעה אזברגה. שלום לך.
שלום וברכה לך ולמאזינים.
يا هلا ورمضان كريم طبعا رمضان كريم بجميع المستمعين والمستمعات تبعنا هون بالراديو جمعة زبرغا ايه نכון لمر ايم ده نכון ايه لمر ترشلي تتكنوتي اني توه شيلولي يتفصل منصور عباس او يتفصلوا رام ومنصور عباس ما مشوتفت انت لو هيدا خبير كنيست لشعور انت هيدا خبير كنيست جنب الكنيست الزوت نכון
ده راحه انا لو بتوح شو زي كني
אבל
هي تصوي شكل בכל אופן זה לא, עוד פעם אני רוצה להגיד לך, הכנסת בשבילנו לפחות היא לא מטרה, היא אמצעי בשביל להגיע למטרה.
אוקיי.
עכשיו המטרה שלנו בכנסת היא לייצג את האוכלוסייה שלנו גם מבחינת דעה פוליטית. המטרה שלנו בכנסת היא, זאת אומרת, ללכת ולהציג את האזרחות. לא, מה שקורה זה עצם המפגש הזה של מנסור עבאס זה מרוקן את האזרחות שלנו מתוכן, והאזרחות אמורה להיות מובנת מאליו. זה לא דבר שצריך כל הזמן לבקש אותו, ולא דבר שצריך כל הזמן כאילו להדגיש את הזהות שלך. אנחנו אזרחים במובן, האם נפתלי בנט מכיר בזה שאנחנו אזרחים או עדיין לא? אני רואה שהשאלה הזאת עדיין, זאת אומרת, לא, 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 לא נסגרה, אין תשובה עדיין. גם לא רק נפתלי בנט, אגב, זה לכל המפה הפוליטית בישראל.
السلام عليكم يا جمعه كيف حالك
اهلا يا هلا بك
معك اشرف كرتام
اهلا يا اهلا حبيبي اشرف كيف حالك رفيق
نايم موت حبيبنا رمضان كريم
رمضان جمعة كريم
جمعه برشوتخا اني بو على تيكن جام مرئيان اوريخ اذ اني
كان رسي
كان رسي لشورتخا اسئله ولمعن كمان قالوا يا نؤت اني كبر عيران نذكر اذا نحن اينو خبيرين بوتا مفلقه لفخوت اني كبر لو شام
وانت كان تصبير تخف لما انت لو شام بس
يا اخي بس كان بمخنات المعزلين هم سيخين את זה. אז ג'ומעה, אני כן רוצה להחזיר אותך לשאלה שככה לא שמענו את התשובה באופן ברור. אם המשותפת הייתה עדיין גוף אחד ולא שתי מפלגות, היום היית אתה בכנסת. אין לך דעה על זה? אין לך
לא,
מה להגיד למנסור עבאס?
יש לי דעה בהחלט. כמובן, אולי רוב הסיכויים שכן. התשובה כן. אבל עוד פעם, מנסור עבאס עשה מה שהוא עשה, התפצל, יצא מהמשותפת, שזה אף אחד לא רצה את זה חוץ ממנו, והיינו רוצים שאנחנו נשאר 15. אתה מתאר לעצמך, אני אתן לך עכשיו דוגמה אחרת. בוא נניח שהיינו נשארים ביחד והיינו מגיעים ל-15, אז אני אומר לך, משקל של מנסור עבאס גם בעבודה פרלמנטרית וגם בדעות וגם בכוח שלך הפוליטי שאתה יכול לשחק אותו, היית יותר חזק.
אני חייב לחדד פה נקודה מסוימת, ואני רוצה גם להסביר למה אנחנו מדברים איתך, ג'ומעה אזברגה. אתה תושב לקיה שבנגב, נכון?
נכון.
מה אומרים בנגב? הרי אני מבין שאם יש סוגיה שמטרידה את הגרעין הקשה של המצביעים של מנסור עבאס, עם כל הכבוד והרתיעה מהאלימות המשתולת ברחוב הערבי, והצורך המיידי לפתור אותה, זאת סוגיית הריסות הבתים בנגב. ואני רוצה לדעת ממך, לפני שאתה מתנגד פוליטית של מנסור עבאס, אתה תושב אותו מקום, אתה משתייך לאותה קבוצה שממנה בא מנסור עבאס, כן? התנועה האסלאמית.
לא,
סליחה, אני אתקן את זה. אתה שייך לאותה קבוצה שתומך, או שרבים ממנה, תושבי הפזורה הבדואית, תומכים ברם. למעשה, 45,000 מצביעים מהפזורה הבדואית הם אלה שהצביעו מנסור עבאס. מה הם דורשים? מה אתה שומע מהם שהם דורשים? ומה לדעתך, עד כמה לדעתך הדרישה הזאת של הבדואים בנגב, ואתה אחד מהם, אתה לא מזוהה פוליטית עם מנסור עבאס, אבל אתה אחד מהאנשים שמנסור עבאס התחייב לעזור להם, לקבוצה שלהם, זה מה שהתכוונתי לומר, מה אתם אומרים לו שמלחיץ אותו עכשיו? למה הוא צריך להיות כל כך לחוץ, ולמה לדעתך המעשים שהוא עושה הם חלק מהלחץ הזה שמופעל עליו?
תראה, קודם כל בוא נתחיל מזה שהמגזר, מה שנקרא הפזורה הבדואית, או המגזר הבדואית, תקרא לזה ערביי הנגב, הפלסטינים של הנגב, הם לא מקשעה אחת, הם לא חושבים אותו דבר. בוא נתחיל מזה.
בוא תסביר.
עכשיו, אני אגיד לך, אנשים, הרוב נכון המכריע נתן את הקול שלו לרשימה המאוחדת או למנסור עבאס, בגלל שהבטיח הבטחות. ההבטחות האלו למעשה בפועל אנשים חיים במצוקה. אנשים, בן אדם שהבית שלו, זאת אומרת, יושב עליו כל רגע יכול להרס, והוא ימצא את עצמו מתחת לכיפת השמיים והילדים שלו, זה בשבילו בעיה מספר אחד שאמורה, שהוא רוצה, הוא חותר.
ועבאס יודע את זה, אבל עבאס יודע את זה.
איך?
מנסור עבאס יודע את זה היטב.
בסדר, בוא תן לי להשלים. בבקשה. עכשיו, זה דבר אחד. מבחינת סולם העדפיות של אדם נורמטיבי, בשבילו, שהבית שלו שאמור להרס מחר או מחרתיים או ביום שני הבא, זה בשבילו, בסולם העדפיות זה מספר אחד. אז בא מנסור עבאס והבטיח הבטחה, שהוא, זאת אומרת, יעצור את הדבר, יכיר בכפרים הלא מוכרים, ועד עכשיו, זאת אומרת, משחק את המשחק הזה של הפוליטיקה בתוך המפה הפוליטית בתוך הכנסת, ועד עדיין בפועל עדיין אין כלום. אנחנו רואים בזה שלא רק שאין כלום, לא רק שההריסות עדיין ממשיכות, לא רק שהחריש וההפקעות עדיין ממשיך. מנסור עבאס, בהתנגדות שלו, הוא מורכן את האזרחות שלנו, הוא מוכל תוכן. וזה אחי, הופך אותנו, הופך את חבר הכנסת, או בן אדם שאמור לייצג אותי פוליטית, אוקיי, הופך אותנו כמו חבר מועצה, סליחה על הביטוי, שמתעסק בביוב, בשילוט, וכו' וכו' יוצא בזה.
ג'ומעה, אני ברשותך, אני רוצה ככה לשאול, לחדד עוד שאלה.
תבין,
מנסור עבאס מבין את מה שאתה אומר עכשיו. הוא מבין טוב מאוד, הוא מבין שהוא צריך להביא קבלות. את זה הוא יודע, הוא לחוץ, הוא יודע שהוא צריך להביא קבלות בימים הקרובים. נגיד, אני לא יודע, ואני מניח שגם אתה לא יודע, נגיד שמתבשל משהו מתחת לשטח, ונגיד שמחר, מחרתיים, יש מסיבת עיתונאים, ויש הישגים למנסור עבאס, ותמורת אותם הישגים, מנסור עבאס מחליט להצטרף לממשלה זו או אחרת, והמסיבת העיתונאים האלה פותחת בה, פתרתי את הבעיות בנגב, פתרתי את מצוקת הדיור, החלטנו ש... מה תהיה התגובה של המשותפת שאתה חלק ממנה? נגיד, אנחנו מדברים על משהו, נגיד שהוא דמיוני, אבל יש סיכוי שהוא יקרה. אנחנו לא יודעים מה מתבשל מתחת לשטח.
הנחה, נכון, היא הנחה דמיונית למען אמת, אבל אני לא יכול לענות לך, אבל אני מסביר דבר פשוט. ברגע שיש לך, שאין לך מצע פוליטי, בסופו של יום, אנחנו, המלחמה שלנו על השוויון היא לא רק על ביטוח לאומי, לא רק על השוויון בין הילד שמקבל ביטוח לאומי היהודי או הערבי. אנחנו נלחמים על המדינה לכל אזרחיה. לטווח הארוך הרבה יותר משתלם מאשר להשיג, נגיד, תקציבים פה ותקציבים שם. זה דבר אחד. דבר שני, אני קראתי את כל הדרישות של מנסור עבאס, לפחות שפורסמו בתקשורת הישראלית העברית. בתקשורת העברית. עד עכשיו לא ראיתי שום זיכרון לכפרים הבלתי מוכרים. לא ראיתי שום זיכרון לעצירת או הריסת מבנים או הלבנת בתים שקיימים. בנגב קיימים, במגזר הערבי קיימים איזה בערך בין 50-70 אלף בתים שהם לא מולבנים, או בלי אישור, או בלי רישיות.
כלומר, בסכנת הריסה, זה מה שאתה אומר.
כן, ההריסות, עד עכשיו אף אחד לא קם והבטיח. זה דבר, זאת אומרת, הדבר הזה, אנחנו מדברים על הנושא של מדינה לכל אזרחיה, הרבה יותר עמוק מאשר לעצור חריש של קרקע פה, או בית להרוס פה. הריסות הן קיימות, גם הבית שלי האישי, באופן אישי, הוא לא מאושר.
טוב, אז השורה התחתונה למנסור עבאס, או שעון החול על שולחנו של מנסור עבאס פועל, או למעשה התהפך, והוא צריך להציג קבלות, ואתה, ג'ומעה אזברגה, בעיקר בגלל שאתה לא בצד הפוליטי שלו, אבל אתה כן בדואי שחש נאמר, את המצוקה של הבדואים בדרום, אתה אומר, יש ממנו ציפיות מאוד גבוהות, אתה, אבל, אתה יודע מה, תרשה לי לשאול שאלה אחת, אתה תאכל את הכובע אם פתאום אתה תגלה שהוא מביא קבלות?
אני אגיד לך את האמת, מתוך ניסיון שלי הקצר שהיה לי בכנסת, במפה הפוליטית הקיימת היום, בערך יש לך 75-80 חברי כנסת שהם מגדירים את עצמם כימין, קשה לי להאמין שזה יקרה, אבל אם יקרה נס וזה יקרה, כל הסיפור משתנה. למען האמת, אני בספק שזה יקרה. קודם כל שיבין אחד כמו בנט, וכמו לפיד, וכמו... שיבינו שהאזרחות שלנו היא מובנת מאליו, מתוך אנחנו אזרחים, כי אנחנו הילדים של הארץ הזאת. אנחנו לא באנו לא על מטוס, ולא באנו על אונייה מחוץ לארץ, ולא הגרנו לארץ הזאת.
אוקיי. חבר הכנסת לשעבר ג'ומעה אזברגה, תודה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך.
תודה, תכף נפנה למרואיין הבא שלנו, חכמת ררה מערוץ הכנסת, אבל... לפני זה, אפרופו מנסור עבאס והליכה שלו אתמול לפגישה שלו עם בנט, הנה הדברים שאומר מנסור עבאס לעמיתנו יוסף שדד מרדיו מכאן, כאן מעבר לדלת, לפני שעה קלה.
לא שק אינו נפתלי בנט הוא מורשח קווי في هذه المرحلة كما نحن بيضة القبان في العملية السياسية أيضا هو يمارس نفس هذا الدور وبالتالي اللقاء يأتي في سياق يعني طرح الأفكار والمواقف الأساسية لكل الجانب.
ואומר פה דבר מאוד מעניין, מנסור עבאס. הוא אומר, אנא בדת אל-קבן, אני לשון המוזניים, אבל גם נפתלי בנט הוא בדת אל-קבן. גם בנט הוא לשון המוזניים, ואז בהמשך אומר דבר מעניין לא פחות. הוא אומר, בסופו של יום, כל ממשלה שתקום תצטרך את שנינו, איך אומרים? בידתן, כן?
כן, לא בידתן.
בידתאי אל קבן, כן? כלומר, זה מאוד מעניין מה שהוא אומר, נכון?
זה מעניין, אבל אני לא יודע, אני... שוב, אני לא יודע, אני מקשיב למנתח פוליטי או לראש מפלגה ערבית בישראל. זה שונה לגמרי. אם הוא היה מנתח פוליטי, אז הייתי צריך לשמוע ממנו, בנט, מפלגה גדולה, יש לו כוח פוליטי, זה ניתוח. אתה מדבר על יור התנועה האסלאמית בישראל, הפרק הדרומי, שמדבר על בנט כאילו ידיד, עוד מישהו שאפשר להיכנס איתו ולאחד כוחות כדי להשיג הישג מסוים. חיינו ושמענו משפטים כאלה, אני כבר לא מאמין.
אפרופו מה שאמרת עכשיו, אתה יודע, בוא נצרף לשיחה את חכמת ררה. חכמת, שלום.
שלום לך, מה שלומך?
מה שלומך, ידידי?
ברוך השם, ערן, מה העניינים?
בסדר, בסדר גמור. חכמת ררה, מי שלא מכיר, אתה עיתונאי, ערוץ הכנסת, מגיש התוכניות כיכר הכנסת והתוכנית תכלס. אתה יודע מה? אני רוצה להשמיע לשניכם עוד קטע מהרעיון הזה של מנסור עבאס. אתה הזכרת את הפגישה שלו עם נפתלי בנט. הייתה עליו, על מנסור עבאס, המון ביקורת ברשתות החברתיות בערבית, על החיבוק עם מיקי זוהר, נכון? על לחיצת היד עם אמיר אוחנה, הכיף, הוא קיבל איזה מין כפה כזאת מכפה...
לא, חברים, כן.
ממירי רגב. ומנסור עבאס נשאל אצל יוסף שדד, איך אתה מגיב לכל התגובות האלה, לכל ההתקפות שיש לך, לביקורת, על הצורה מאוד ידידותית, על המחוות המאוד ידידותיות שלך עם אותם אנשי ימין, הנה התשובה שלו.
هل انت تشعر بالحرج من هذه الصور؟
لا لا ابدا يعني هذه اخرى مره عندما ياتيك شخص يريد ان يسلم عليك او ان يبارك لك بطريقه او باخرى انا شخص ودود واتعامل مع الكل باحترام والاسبوع الذي سبق ذلك
الطرف عمر كان منصور عباس انا شخص ودود انا شيء ديدوتي نכון انا ادم ديدوتي انا ادم خبيري انا اكلنا عمرين بالعبريت انا ادم خام انا ايش خام انا احب لخبك انا احب شمخبكين
כן, חיים. גם הוא אומר, מטבע הדברים שבן אדם בא ורוצה לחבק אותך, זה מטבע הדברים, אז אתה מחבק אותו. אז יש שוני בין לחבק אותו מול המצלמות או במסדרונות הכנסת.
חכמת, כמה חברי כנסת בישראל, ערבים, היו מגיבים בחיבוק חם כשבאים לחבק אותם מהימין? חברי כנסת של הימין.
כולם.
כולם?
כולם. כולה.
מה אתה אומר? אוקיי, זה מעניין.
עכשיו יש סיטואציה שונה. שיש לך את בן גביר וסמוטריץ', אז אני לא חושב שחברי הכנסת הערבים, כולם, אני מדבר על כולם, שמוכנים אפילו ללחוץ לו יד. במסדרונות, אני מדבר על מסדרונות הכנסת, אני לא מדבר מול המצלמות, אבל חוץ מבן גביר, כולם מחבקים את כולם. אני רואה את זה במו עיניי, בכנסת, במשכן הכנסת.
חכמת, יש בעולם, שוב, שלום רב, קודם כל מדבר איתך אשרף, חכמת, יש בעולם גם שפת גוף. שפת גוף אומרת המון. אומרים, זה כבר מגיע מהתחום שלי, שהצד הוורבלי הוא רק 7% בתקשורת הבין-אישית. 93% מהתקשורת הבין-אישית זה שפת הגוף וטון הדיבור. אם ניקח את שפת הגוף, אתה יכול גם לחבק או ללחוץ יד למישהו ולראות עדיין מול המצלמות שזה לא לחיצת יד חמה. אבל אצל מנסור עבאס זה לא היה המראה שראינו, זה היה מראה של חברים, של ידידים, של אנשים שעוד מעט יצאו גם לטיול ביחד.
נו, ואיפה הבעיה פה?
לכן, אני מצפה ממנהיג שגם מבין בשפת הגוף, שיודע שאני לוחץ יד או חיבוק לאותו אוחנה, אותו מיקי זוהר, שרק לפני כמה חודשים דיברו דברים מוזרים על כל האוכלוסייה הערבית, זה אומר משהו, אתה פשוט מראה לי שאני נחות, ואני כאילו המתנתי לדבר. אני רוצה רק ככה להזכיר לך, בזמנו שהיה מין מאבק בין ישראל לבין טורקיה, אחד מחברי הכנסת, אני לא זוכר את שמו, אילון או משהו כזה, הזמין את השגריר הטורקי, והשיב אותו עם כיסא נמוך.
כן.
והיה שיעור באיך לגרום למישהו להרגיש מושפל. שפת הגוף זה המון, שאתה מחבק את מיקי זוהר שבשבילי הוא אדם קיצוני, שאתה מחבק אנשים שהם רק לפני כמה חודשים התריסו ואמרו עליך שאתה נוהר לקלפי כמו אויב, זה ויתור שהוא לא רק...
אתה מדבר על האירוע עם דני אילון, שהיה סגנו של ליברמן.
בדיוק, בדיוק. אתה פה מוותר על המון דברים שהם סמליים, ואי אפשר לוותר על דברים סמליים.
אני רוצה לשמוע את התגובה של חכמת. חכמת, אתה מסכים עם אסף קורתם? אתה מסכים מה שנאמר פה?
טוב, אני מסכים בחלק, וחלק כאן אני לא מסכים.
תסביר.
אני לא מבין בשפת הגוף, אני מבין בשפת העיניים. שפת הגוף זה לא התחום שלי ולא ההתמחות שלי.
זה התחום אבל של אשרף, הוא תכף יספר לנו, אוקיי.
אז תשמע, מול המצלמה, כל פוליטיקאי, בפוליטיקה זה כמו פוליטיקה, כל פוליטיקאי מתנהג אחרת. זאת אומרת, הוא חייב להתנהג אחרת, אבל מאחורי הקלעים גם יש לו חיים שונים. זאת אומרת, הוא יכול לחבק את כולם. מה שנעשה במליאת הכנסת מצדו של חבר הכנסת מנסור עבאס כלפי אנשי הליכוד במליאת הכנסת, זה טבעי, זה טבעי. תשמע, אני רואה במנסור עבאס, שהוא עד עכשיו עומד בהבטחותיו כלפי בוחריו.
איפה אתה רואה את זה? איפה? תראה לנו קבלה אחת. תראה לנו.
אני אתן לך קבלה אחת. רשות, הוועדה, הוועדה מסדרת.
אבל יש ביקורת נוראית אותם. בתוך החברה הערבית על, על הוועדה הזאת. מה הוועדה הזאת תעשה לערבים?
תשמע, אני שמעתי את הביקורת רק יום אחד, ואחר כך הכל, כמעט התקשורת הערבית אפילו לא הזכירה את זה. זאת אומרת, מנסור עבאס עד עכשיו הוא לשון המוזניים. זאת אומרת, הוא אומר את זה, אני לשון המוזניים, שהצביעו במליאת הכנסת על ועדה מסדרת, אז ממש שהוא עתר לבקשתו של נעתר לבקשתו של לפיד, אז הוא הרים כרטיס צהוב לביבי נתניהו ואמר לו, אני כאן. שלושה שבועות אחרי הבחירות, אתה לא שואל, אתה לא מרים טלפון, אתה, חוץ מיריב לוין. אבל אני גם נמצא בזירה הפוליטית, זאת אומרת, מנסור עבאס, היום, אני מגדיר אותו בשפת הספורט, בשפת הכדורגל, שהוא חלוץ דו-צדדי, חלוץ מרכזי דו-צדדי. זאת אומרת, הוא יכול לבעוט לשער הזה, והוא יכול לבעוט לשער הזה.
אני אגב לא מבין שזה דבר בכדורגל, אז בטח לא חלוץ דו-צדדי.
אז אני אומר לך שהוא חלוץ מרכזי היום בזירה הפוליטית הישראלית, והוא הוכיח את זה, עובדה. אני השאלה ששואל אותה.
כן.
מי הזמין את המפגש בין בנט למנסור עבאס?
ומה התשובה?
זו שאלת השאלות.
מי הזמין?
זו שאלת השאלות.
מי הזמין?
אולי ביבי, אולי לפיד. אחד מהם.
טוב, יש פה יותר מדי מועמרת בשיחה הזאת. חכמת ררה, תודה.
אני אומר לך, אבל אני נוטה לכיוון של ביבי נתניהו, בגלל שביבי נתניהו, אם אתה רואה אותו, אשרף, אתה בטח, אתה יותר מבין ממני בשפת הגוף. רואים בזמן האחרון, בימים האחרונים שביבי נתניהו, רואים בפנים שלו שהוא מדוכא, סליחה על הביטוי, ראש ממשלה מושפל, וכאילו שהוא זהו, עייף. ורואים את זה.
טוב, יש לנו הרבה דברים עוד לדון בהם. חכמת ררה, תודה רבה לך על, על השיחה הזאת. אנחנו נהיה איתך בקשר בקרוב. מיד נצא לפרסומות. אחרי הפרסומות, אנחנו ממשיכים איתך כאן אשרף קורתם, בשיחה המעניינת שלנו. אתה עוד חייב לי כמה וכמה תשובות, גם לגבי המנהיגים הערבים ושפת גוף, כי אני רואה שאתה, זה תחום שאתה עוסק בו, וגם לגבי למה עזבת את בלד, או מה דעתך על בלד היום, לעומת בלד שהיית פעם הדובר של עזמי בשארה. ובין השאר, נעסוק כאן בספר חדש ללימוד השפה הערבית שאושר בידי משרד החינוך, וגם שיחה עם ערבייה מישראל שחובה מקרוב בימים אלה את רמדאן באיחוד האמירויות. אתם על כאן רשת ב' פרסומת וחוזרים. עשרים וחמש דקות לפני שלוש, כאן רשת בית מרחבית, והמראיין האורח שלנו כאן באולפן אשרף קורתם. אשרף, קצת נספר קצת עליך. חיפאוי, נכון? חיפאי?
נכון. יליד חיפה, נולדתי פה, אני חי פה, אני כנראה גם אסיים את החיים שלי בעיר הזאת. אני אוהב את חיפה.
כן, אתה לא היחי פה באולפן עם המחשבות האלה על חיפה. נכון. ומה זה מנטור? מה זה מוטיבטור? מה זה בעצם?
תשמע, במגזר הישראלי, יהודי יותר משתמשים בביטוי מאמן, אבל אני קורא לעצמי מנטור או אפילו מוטיבטור, כי מה שאני עושה ב-20 השנים האחרונות זה פשוט לנסות ולהניע אנשים לעשות עם החיים שלהם, להגיע עם החיים שלהם למקומות יותר טובים. אני עושה את זה באופן המוני, לכן אני קורא לזה מנטור או מוטיבטור, אני עושה את זה רק בעולמות גדולים, בסדנאות גדולות, אז, ולא אישי. וברוך השם, אני מאוד מאוד רואה גם שהאוכלוסייה הערבית גם צמאה לנושאים האלה. פשוט אנשים רוצים שמישהו יניע אותם, ייתן להם להאמין בעצמם.
אפרופו השיחות על המנהיגים הערבים לפני הפרסומת.
נכון, 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 אפרופו. ולכן אני החלטתי, זאת אומרת, זה גם שליחות. יש לי את הצד הזה, אני אף פעם לא אבטר עליו, הצד הפוליטי, הצד של לשנות את החברה ולהגיע עם החברה שלי למקום טוב יותר. ולכן אתה רואה בזה שליחות מאוד גדולה. וזה בעצם מפה מגיע השם. עכשיו זה גם, הסגנון שלי הוא הסגנון היותר האמריקאי. האמריקאי זה שילוב של שוק הזה, בעולמות גדולים, עם מוזיקה, אבל עם המון תכנים והמון כלים אמיתיים שעובדים, ולא רק, אתה יודע, כל מיני משפטים.
כמה אתה מתגעגע לפוליטיקה? בוא נזכיר שאתה לא רק היית הדובר של עזמי בשארה בעבר, אתה התמודדת על הנהגת או על מקום נכון, ראשון נכון. של בעלת בכנסת מול אמתן אשחדה והפסדת לו. נכון. אז שתי שאלות, כמה אתה מתגעגע? ותכף אני אשאל את השאלה השנייה.
לא, השאלה היא לא נכונה, כאילו, אתה שאלת כמה אתה מתגעגע לפוליטיקה. לפוליטיקה אני לא מתגעגע כי אני עדיין שם. אני פעיל, אני הייתי פעיל גם בבחירות, בכל הבחירות שהיו, אני תמכתי ברשימה המשותפת.
למה לא בבעלת?
והנעתי אנשים גם, אבל אני לא מתגעגע אולי לצד המפלגתי הפרופר. זאת אומרת, אחת מהמסקנות שהגעתי אליהם, כן, אחרי שהפסדתי, הרי אני לא סתם התמודדתי לרשות בלד, שים לב, ואתה גם מכיר, ואתה היית, נדמה לי, בוועד, נכון, אני הפסדתי בכמה קולות, שש קולות.
נכון.
והציעו לי על המקום, אתה יודע, בבלד אתה יכול ישר להתמודד למקום השני, ואני סירבתי להתמודד למקום השני, אם כי יכלתי, תמיד, מי שמפסיד במקום הראשון, במיוחד בכמה קולות, ישר יש, אתה יודע, כולם מתאחדים.
אז מה לא אהבת שם בבלד?
לא, אני פשוט רציתי לשנות דברים בבלד, לא רק להיות המנהיג של בלד.
וזה אפשרי בכלל?
תשמע, בזמנו חשבתי שכן, היום אני חושב שלא, אני אומר לך את זה בצד ממש בריש גלי.
אפרופו השיחה על מנסור עבאס, בלד צריכה ללמוד ממנסור עבאס?
כמובן, כמובן. תשמע, קרו המון דברים בבלד. אחד מהדברים שאני רציתי להביא לבלד, וזה היה הנאום שלי גם, אני רציתי שבלד תחזור לימים של שנות ה-2000, עם הקמתה, ולתת דגש עוד יותר חזק לצד האזרחי. הרי יש שני צדדים בבלד, יש את הצד האזרחי וצד הלאומני הלאומי. ואז מבשר הידע לנתף את שני הדברים האלה. ואני חושב שעם השנים, בלד, במודע או לא במודע, נתנו יותר דגש לצד הלאומי, והזניחו את הצד האזרחי, שהוא צד מאוד חשוב. ואנשים רוצים גם שמישהו ידבר איתם על ליברליות, על דמוקרטיה, על זכויות פרטיות, על זכויות קולקטיביות, אבל עדיין בשיח האזרחי. והצעתי את זה, וכנראה בבלד לא קיבלתי את מה שהייתי צריך.
לא כנראה, בטוח, כי הם בחרו במתן אשחדה.
עובדה. והנה, אני כמובן לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל זה קרה. הנה היום בלד לראשונה בתולדותיה.
רק חבר כנסת אחד, סמי אבו שחאדה בכנסת.
וזה לא, סמי אבו שחאדה הוא טוב, הוא מייצג את הצד שאני גם מדבר עליו היום. אבל השאלה היותר חשובה, למה ברשתות החברתיות אנשים לא קמו ואמרו שאנחנו כן רוצים ומתגעגעים והפסדנו? אתה כמעט ולא הרגשת באוכלוסייה הערבית שאנשים כאילו
מעניין.
כעסו על זה שבלד אין לה שלושה נציגים. אני כעסתי,
הבנתי.
אבל אני חושב שבלד אשימים גם במה שקרה.
מעניין. טוב, בוא נלך לנושא הבא, למרואיין הבא. שלום לדוקטור אלון פרגמן.
היי, צהריים טובים, מרחבה.
מרחבתן, מרחבתן ומרחבת, כיפה, כמה שלומך?
אלחמדלילה, יופי, כיפה קנטו.
אני כל כך לא רגיל שיהודי מדבר איתי ערבית. דוקטור פרגמן, אנחנו מראיינים אותך לרגל כתיבתו ואישורו בידי משרד החינוך של הספר אומניית משאלות. זה ספר ללימוד השפה הערבית, וכמו בפסח נשאל אותך מה נשתנה, מה מיוחד בספר הזה מספרים קודמים, ולמה הוא כזאת בשורה גדולה, הספר הזה, בוא נזכיר מי כתבת אותו, דוקטור ריקי, סליחה, אתה דוקטור אלון פרגמן, כתבת אותו עם ריקי ארברמן, נכון?
ריקי ארברמן, נכון, שירכז את המגמה לערבית בתיכון יחד במודיעין, ושנינו, מה שנקרא, חברנו, החלומות שלנו הצטלבו כנראה, האומניית, המשאלות, קודם כל זה באמת ספר ראשון שמלמד ערבית מדוברת וערבית ספרותית, במשולב, שזה חידוש מאוד גדול מבחינת ספר לימוד. עד היום נהגו בדרך כלל להפריד את ספרי הלימוד בעניין הזה, ואנחנו בעצם כורכים את שני הדברים בכריכה אחת. והספר מבוסס על סרטונים, זאת אומרת, מורה שיכנס לשיעור, דבר ראשון כתפיסת עולם, קודם כל מקרין סרטון, אנחנו מתחברים לסרטונים שנמצאים ברשתות החברתיות, ביוטיוב וכן הלאה, התלמידים שומעים ערבית, שומעים דוברי ערבית, שומעים, לקחנו, ממש התחברנו לסיפורים, אם זה חממה ג'מיל מג'סר הזרקה, אם זה שהיא אישה ודמות מופתית, שמקדמת את מעמד הנשים, אם זה סעיד דרושה מאכסאל, שהוא בחור שלקחנו הרבה שיתוק, ולמרות זאת, הולך קדימה ולא מוותר על הצלילה ועל התחביבים שלו, ועל הדרך גם מנקה את הים ואת החופים. זאת אומרת, יש פה גם איזשהו מסר חברתי, חינוכי, משהו שבאמת סובלנות כלפי אחר, אנחנו מציגים דמויות, אם זה גברים, נשים, מבוגרים, ילדים, מבני עדות שונות, דתות שונות.
דוקטור פרימן, בואו ברשותך, בואו נמחיש, הנה קטע קצר מתוך תוכנית הלימוד החדשה בערבית, ואני רוצה גם שאתה, אשרף קורתם, תקשיב לזה, ותכף נשאל, בנוסף למרואיין על הקו, אני אשאל אותך, שאלה קשה, אתה יודע מה, אני לא אגיד לך מה השאלה. אוקיי, אני לא אגיד לך מה השאלה. אני אשמיע את הקטע הזה בערבית. ככה הולכים ללמד ערבית תלמידים יהודים במערכת החינוך הישראלית.
אקטר אינג'אז עמלתו, ופחר כאן, אינו אנא אנקדת נס, מן אלבחר. קודת לעפות בלעשת, מה בטלע, יעני לפת נדרי, אלא פי עילי, עם תגרג. כאנו חמס אשחס. תסלצל, ואחד בדו טול אתני, ו... وبلشوا يعني يغرقوا مع فاتوا منطقه ممنوع يسبحوا فيها فبلشت اطلع بهم يعني شوي شوي صار بي كم واحد اللي ساعدوا يعني انجاز كان لي هذا الموقف
طب مين اللي ما بين نحن شومين كان ادم ش ממש مصيل بيام نכון
حمامه جميل من جسر الزرقاء كان شيء תוך כדי שהיא באמת, באמת, קודם כל בחורה שהולכת עם האמת הפנימית שלה.
נכון, חמם, היא הייתה אצלנו כאן בשידור, אני מצטער, נכון, 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 אוקיי. וחמם, היא מספרת פה שהיא הצילה ממש משפחה שלמה שנכנסו לתוך המים, וכמעט טבעו, והיא הצילה אותם. עכשיו, אני רוצה לשאול, דוקטור פרגמן, הגישה הזאת, שבה לא מלמדים יותר רק פוסחה, אלא גם את העמי, כן? את השפה המדוברת. כמה להערכתך זה פרקטי עכשיו במציאות שאנחנו נמצאים בה?
אני חושב שקודם כל הספר מבטא את הגישה שרווחת היום במשרד החינוך, בפיקוח על הוראת הערבית, שבאמת אני עמדתי לפני שנתיים בראש ועדה שכתבה יחידות לימוד להוראת הערבית המדוברת בתיכון, ובעצם היום יש לנו יחידות לימוד מבתי הספר היסודיים דרך חטיבות הביניים ועד לסיום התיכון. זאת אומרת, יש היום באמת גישה שבאה ואומרת, חבר'ה, צריך ללמד גם לדבר, אני חושב שפה אנחנו אולי באמת מחברים את הדברים, זאת אומרת שבאותו שיעור או באותה יחידת לימוד, תלמיד גם ישמע את דוברי השפה בדיאלקט שלהם, בדיאלקט המקומי, יתחבר לסיפור האנושי, לחברה, לתפיסות העולם, לחלומות, למשאלות אפרופו, ומהמקום הזה אחר כך ילך וגם ילמד לקרוא ולכתוב. זאת אומרת, באמת לקבל את השפה כמכלול.
אני ברשותך רוצה להגיד שני דברים. אני קודם כל ככה, יצא לי לעיין ככה בקובץ PDF של הספר. גם הנראות שלו היא מדהימה למען אמת. גם העיצוב, רואים פה משהו ככה חדשני, הצבעים, הנראות. אז שפו קודם כל גם על הצד הזה, והוא צד מאוד חשוב. שפה ערבית לא צריכה להיות משהו זר, צריכה להיות משהו שהרי אנחנו נמצאים באותו מקום. אז, והדבר השני שגם אהבתי בספר, כמובן, אני רק יצא לי לעיין בקובץ קטן, אתם מביאים דוגמאות מוחשיות, אנשים שאפשר לפגוש אותם, לא אנשים מהעבר, לא מההיסטוריה, אתה תלך לג'סר זרעה, אתה תפגוש את חמאמי, אתה תלך לנצרת, אתה תפגוש את סהר עוקל, אנשים שאנחנו מכירים גם בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל, אנשים שאנחנו כמובן מתגאים בהם, והם סוף סוף צריכים גם להיחשף לצד היהודי. אהבתי ואת הצד הזה של הערבית המדוברת. כי בדרך כלל הביקורת העיקרית שהייתה, שאם ומלמדים יהודים ערבית, ישר ספרותית וישר שפה של השבק. וכאילו מכינים את אותו תלמיד שאם בעתיד ירצה ללמוד ערבית כדי ללכת למודיעין, הנה בבקשה זה הספר הלימוד, ופתאום פה מגיע ספר אחר שאומר בוא תלמד ערבית כדי לדבר עם השכן שלך. את זה אהבתי כמובן, ובאמת כל הכבוד.
אבל, איפה אבל?
האבל הוא, יצא לי לעיין, כמובן לא קראתי את כל הספר, אבל יש כמה מושגים שהם עדיין מושגים שמשתמשים, כמו למשל אל-וסט אל-ערבי. אנחנו כבר לא משתמשים במילה הזאת, אל-וסט אל-ערבי.
מואטיני ישראל אל-ערב.
כן, אל-מושתמע אל-ערבי, מואטיני ישראל אל-ערב, אל-פלסטיניין פי אל-דאחל. גם כדי להתקרב אליי, תשתמש גם במושגים שאני משתמש בהם.
דוקטור פרגמן, מה אתה אומר? צריך לשאול גם את זה?
אני מניח שהזמן יעשה את שלו, ויש מושגים שאיך אומרים, באמת במשך הזמן נעלמים, שוב, אתה יודע, תמיד אפשר לחפש את זה שבכלל, אגב, שפה זה דבר שהוא משתנה כל הזמן. זאת אומרת, וגם השיח הציבורי משתנה כל הזמן. הספר למשל מתחיל, הספר ממש נכתב עם חתימת הסכמי השלום עם האמירויות, אז ממש הפרק הראשון פותח בזה. זאת אומרת, באמת המקום שלנו הוא החיבור לחלום, לשאיפות, לתומוחת, לאומניית, למשאלות. אגב, הספר, אם יורשה לי אפרופו, אתה יודע, אין צורך גם, אתה יודע, להתפס לפעמים, מתפסים לאיזה מילה, אבל אפרופו, השם של הספר הוא בהשראת נזר קבאני, כל העם הוא אנטי חביבתי, השיר, הקסידה המופלאה הזאת שהוא כתב, ששוב האישה היא במרכז, והוא בעצם אומר לה, סוף לה נשתרי הזה לעיד שג'רה, סתקונין אנטי שג'רה, וסאועלקו עלייתי אומנייתי ודעוותי וקנדיל דמועי, וכשאני שומע את זה, אני פשוט, וואו, אני מתרגש בצורה לא נורמלית.
יפה, יפה מאוד.
אז באמת, מהמקום הזה, ואנחנו נורא 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 מקווים שגם, שגם התלמידים יתחברו להתחדשות
הזאת. אנחנו מצטרפים לתקווה הזאת, בהצלחה, בהצלחה גם לכם עם הספר, בהצלחה כמובן לתלמידי מערכת החינוך, דוקטור אלון פרגמן, ממחברי הספר אומניית, ספר חדש שקיבל
את חשבון מטרו, את רעננה, תודה.
נכון, תודה.
אני ברשותך רק רוצה לאחל עוד ככה איחול קטן, אם הגיע הזמן שמכניסים את נזר קבאני בשירי האהבה שלו ללימוד הערבית אצל התלמידים היהודים, אני רק מקווה שיגיע היום שילמדו את נזר קבאני הפוליטי בבתי ספר הערביים.
אוקיי, המסר הזה גם עבר, אסרף קורתם. אפרופו, אני רציתי אבל לשאול, אתה יודע, שמענו את הקטע, את האינסרט הזה מחממה, ואת הקטע שהיא, את המדוברת שלה, כן? איך היא הצילה משפחה שלמה. ואני רוצה לשאול, מעבר למסרים עצמם, עצם הדיבור במדוברת, למה בכלל שאנחנו היהודים נדבר איתכם ערבית, אם אתה יושב כאן מולי, והעברית שלך היא לא פחות טובה משלי? יש פה שאלות, אתה יודע מה, אל תענה לי בכלל, כי זו שאלה שנותרת פתוחה.
נכון, נכון, תשאיר אותה פתוחה. כן, אז תשאיר אותה פתוחה, בסדר.
זה חס וחלילה לא קריאה ליהודים ללמוד ערבית, אבל יש הרבה מאוד שאלות צריכות להישאל. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים למפרץ, לשם ערבי שהוא לא כל כך נפוץ. שלום למחר.
שלום רב, מה שלומך, ערן היקר?
מה שלומך מחר? ולמי שלא יודע מה המשמעות המילה מחר, בואי תסבירי מה זה מחר, ובואי תגידי איפה את נמצאת.
אז אני נמצאת בדובאי, לי קוראים מחר, מחר. מחר בערבית זה צדפות, צדפים, ובעברית, כמו שאתה יודע, וכמו שצחקו עליי שנים, הקניתו אותי בתור ילדה, זה מחר בעברית.
זה מחר עם ח או עם ח? זה עם, עם, עם נקודה על החטא?
זה
או
עם חטא.
עם
בלי
חטא,
נקודה.
אוקיי. בלי נקודה, מחר, אוקיי. כן. אשרף, אתה הכרת את המילה הזאת?
מחר. לא, למען האמת,
אשרף קורתם פה איתי באולפן, ואני די משוכנע שהוא ערבי.
כמו, כמו.
והוא לא הכיר את המילה הזאת.
ישר יענתה לך, כמו, כמו.
אז אשרף, כמו, כמו כל האימראטים לצורך עניין, ו-99% מהערבים בארץ שואלים אותי, יאי בוקרה? קראו לך בוקרה? למה קראו לך בוקרה? לא הרבה יודעים שזה צדפות.
מחר, תני לנו בבקשה כרטיס ביקור שלך. את ילידת לוד, נכון?
אני באה מלוד, כן, הוריי משם. אני נולדתי במקרה בטעות בירדן. זה סיפור בפני עצמו, כן. אבל כן, משפחה לודאית ותיקת יומין. גדלתי בבתי ספר יהודיים, כמו שאתה שומע אולי.
שומע.
חייתי כמה שנים בחול. לפני הקורונה חזרתי לארץ, וקצת אחרי הקורונה, ככה אחרי ניסיון תעסוקתי כלשהו, שאולי נרחיב עליו אחר כך, ניתנה לי ביתה לטוסי, כמו שנקרא, והחלטתי לנצל את ההזדמנות ולהגיע לפה, לנצל את היתרון השפתי, את הזיקה התרבותית,
היתרון השפתי, כמה שפות
את ההסכמים הללו.
כמה שפות את דוברת?
שוטף, 4 שפות.
אלו?
יש עוד כמה, ערבית, עברית, צרפתית ואנגלית כמובן. אוקיי. גם קצת רוסית וספרדית, אבל לא צריך להשליט.
כל הכבוד. טוב, קודם
כן,
כל, אם לא היו אומרים בשעת ערבית.
כן, הרבה חושבים שאני מרגלת בכלל.
טוב, אז, טוב שאת בשידור ונסביר שאת לא מרגלת. בעיקר לטובת המאזינים שלנו בדובאי, את לא מרגלת. לטובת השלטונות.
בדיוק, שידור, תערפו.
אוקיי.
בזבט.
תגידי.
לא, אני יודעים כבר.
איך זה, זה הפעם הראשונה שאת חובה למעשה את רמדאן במדינה שהיא לא ישראל, נכון?
בוא, אני אשתף אותך בגילוי נאות. אני לא כל כך חובה את הרמדאן בלאו הכי. אבל כן, בוא נגיד שזו הפעם הראשונה שלי במדינה ערבית שהיא לא מצרים או ירדן, בטח ובטח במפרץ. כשהגעתי לכאן זו הייתה כאפה רצינית, ולא לא רק בגלל גורדי השחקים, אלא בעיקר בגלל כמה שנקי, נעים, אדיב, ובכלל מרתק להיות פה. זו אוכלוסייה שמורכבת, כן.
כן, אני ברשותך רוצה לשאול שאלה שבאמת היום. אני לא יודע מה התשובה, ותעני לי בכנות בבקשה. יאללה. היום באמרת, מה יותר קל להגיד שאת ישראלית או שאת פלסטינאית? ותגידי לי את האמת, באמת
אני לא אומרת
אותי.
זהו, אז אני לא, אז תלוי את מי, על מי אתה מדבר. מול מי?
מה זאת אומרת?
אני בכל אופן תמיד מנסה לבדוק מול מי אני מדברת, ובכל אופן אני אף פעם לא אומרת שאני לא מישראל ולא מפלסטין, אני מארץ הקודש מבחינתי. ויותר קל לי להזדהות בתור מישהי שבא מתל אביב לצורך העניין. ובכלל אני גלובל סיטיזן, אני פחות מתחברת לדגלים והמנונים. באופן אישי אני פוסט לאומית, אבל לא, לא, לא בזה עסקינן, נכון?
נכון. השאלה שלי, מה יותר באמירויות. קל? אחד מהדברים
לא קל, לא קל. בכל מקרה, אנשים לא אוכלים אותי, לא מבינים מה אני. אני אומרת לך, 99% מהאנשים חושבים שאני מרגלת, בין אם הם אמרתים או... קודם כל, לצורך העניין, יש פה 9.7 בערך מיליון תושבים. רק 10% מהם הם אמרתים, אני באסטרטגיה שלי חברתי בעיקר לאמרתים, אז גם כמוך, הרבה מהם לא יודעים מה זה מחר, אז הרבה מהם פנו אליי בתור מהר, כל מיני עיוותים של השם, ואז כשאני מנסה להסביר להם שאני ערבייה מארץ הקודש, אז זה קצת לא מתחבר להם, אז אומרים, אם אתה ערבי יהודי,
כי אנחנו חיים בעולם של מדפים, לא. מחר, אנחנו חיים בעולם של הגדרות, וברגע שאת באה ואומרת, אל תגדיר אותי ככה ואל תגדיר אותי ככה, אז אני דווקא אגדיר אותך ככה, לא?
אז אתה צודק, ואז מתנפצות להן הקופסאות האלה מול העיניים, והם לא מבינים מה זה הדבר הזה. אז הרבה מהם מתחברים לזה, במובן הזה של אוי, איזה דבר אקזוטי ומעניין, מי זו כחולת העיניים הזו, ולמה היא מדברת ערבית או עברית או אנגלית או כל מיני שפות אחרות. ותפקידי כאן הוא באמת לתת להם נקודת מבט יותר רחבה, ואם לא, או בהכרח לא רק כדי לשתף את נקודת המבט שלי, אלא בעיקר לחלוק איתם ידיעות, מבנים חברתיים, דמוגרפיות, תרבות, לשתף אותם במה זו הארץ, ממה היא מורכבת, וכן שיש פה כל מיני במרכאות עיוותים, כאילו פה אני מתכוונת לשם,
אצלכם.
כן, ופחות נעים לקרוא לזה עיוותים, אלא כל מיני תצורות מעניינות, ושזה מורכב. בוא אני אגיד לך, גם מהחוויה האישית שלי פה, כשהגעתי לכאן, גם אם הגעתי אחרי 3 חודשי מחקר מקיפים במרכאות, לגבי מה זה המפרץ, מה זה הנאויות, וכן הלאה וכן הלאה, וחקיקה וכו וכו,
כן.
אז זה היה די כאפות. קיבלתי כאפה אחת אחרי השנייה, ואם בהתחלה הייתי נפגשת עם אנשים עם הבית, ואומרת סלם עליכם, עליכם סלם, אז אחר כך הבנתי שלא צריך את כל המעטפות האלה. לא רק שזה לא מעניין אותם, זה בכלל לא רלוונטי פה, בטח לא בדובאי.
מחר, תקשיבי, תקשיבי מה עושים. אנחנו חייבים לסיים, אבל אנחנו הולכים להיות איתך בקשר, כי אנחנו רוצים לשמוע עוד על החוויות שלך שם מדובאי. תודה רבה לך, מחר, מוחמד, ואנחנו נהיה איתך בקשר בקרוב, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. תודה, חביבתי. תודה, בנג'ח.
תודה, להתראות.
אסף קורטם, תודה רבה שבאת לנו.
תודה רבה לך.
היה מאוד מעניין.
שמחתי להיות מנחה אורח בתוכנית שאני כל כך מקשיב לה.
אתה מוזמן תמיד.
תודה רבה לך.
שושנה פורמן ערכה, ילד דודי הייתה מפיקה, טכנאים הם אילן אריאל מור ואוסקר טרדלר, אני רן זינגר, אנחנו נשוב אליכם גם בשבוע הבא. שוכרן ג'זילן לג'מי אל-מוסטמיעת ואל-מוסטמיעין, כולם וג'מי אקום באלף חיר, עד כאן מרחבת להיום, כאן רשת ב'.